רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ב' בשבט תשפ"ה, 31 בינואר 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת בו, עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בו, והנושא: מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? מה תכליתה ומהותה של יציאת מצרים והגאולה בכלל? פינת מטבעות לשון מן המקורות. השבוע נשוחח על הביטוי סעור. חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. ונושא השבוע: מה המשמעות העמוקה של ראש חודש שבט? שירים לשבת, שירי ארץ ישראל היפה, ושתהיה לכם מאזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת נקבלה.
מקדש מלך עיר המלוכה, תוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עליי חמלה.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה מוקלטת עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בו. והפסוקים, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני, לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי קודם, כל אוכל כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. והנושא מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? מה תכליתה ומהותה של יציאת מצרים והגאולה בכלל? אז בוא נשמע את כבוד הרב.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בו. בפרשה זו אנו מצטווים כעם במצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, מצוות קידוש החודש. ונתקשו המפרשים מדוע התורה, מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר לפתוח במצווה יקרה וחשובה אמנם, אבל כמצווה הראשונה. אבל נתקדם הלאה. המצווה השנייה היא למעשה על מה שאנחנו היום קוראים ליל הסדר. לקיים ליל סדר ראשון במצרים, ערב יציאת מצרים. ובמרכזו של הלילה הזה המצוות, המצות וקורבן הפסח. וננסה להבין באמת מה העניינה של המצה. המשנה אומרת, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח, על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. מצה, על שום שנגאלו אבותינו במצרים. מרור, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. אם כן, הפסח, קורבן הפסח, הוא דבר ברור, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו. וכן המרור, על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. אבל המצה כיצד מסמלת היא את הגאולה, את גאולת אבותינו במצרים. אנחנו בהגדה אומרים מצה זו שאנו אוכלים על שם מה? על שם שלא הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ עד שנגנה אליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם מיד. כלומר, הפשט, אנחנו בדרך כלל תמיד שמענו את הסיפור המפורסם שאבותינו התחילו להכין בצק על מנת להכין לחם, חמץ, כצדה לדרך, ובא פרעו והפריעם באמצע, ומרוב החיפזון הם עפו מיד את מה שהיה להם, יצא מצה, ואת זה הם הוציאו ממצרים. ולכאורה זה הפירוש של המצה על שם שלא הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ. וזה מזכיר לנו את הגאולה, מזכיר לנו את פרעו שממהר לגרש את עם ישראל. אבל האמת היא שאם היינו ממשיכים את המשפט הבא בהגדה, את הראיה, את המקור שהאגדה מביאה לנו, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. אם כן, לפי הפסוק, המקור שמביאה ההגדה של פסח, הם עפו את הבצק אחרי יציאת מצרים. הם עפו את הבצק בחניון הראשון. הם הוציאו בצק ממצרים. בכך נאמר בפרשתנו, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. כלומר, עם ישראל לא הוציא מצות, אפויות, הוא הוציא בצק. וכך נאמר בהמשך, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. את זה אנחנו מדברים לאחר שעם ישראל נסע מרמסי סוכותה. כשהם הגיעו לסוכות בחניון הראשון, אפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ. וכאן תמונה שאלה נוספת, הלא החמץ הזה כבר שהה זמן רב בדרך ובחום, וכיצד זה אפו עוגות מצות? מדוע הוא לא תפח להם או לא המתינו שיתפח? ושאלה נוספת, שאלה הרבה יותר קשה, הרי את הציווי על המצות הם קיבלו כבר שבועיים לפני יציאת מצרים, שנאמר בפרשתנו, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', דברו אל כל עדד בני ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סלע בית אבות סלע בית וכו'. ובהמשך נאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. וכך גם בהמשך הציווי לדורות, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. כלומר, הציווי על המצות עוד היה עוד הרבה לפני האירוע בעצמו. אז אם כן, כיצד זה אנחנו אומרים שאכילת המצות בליל הסדר בפסח היא זכר לשלא הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ? ההסבר האפשרי לכך הוא קודם כל תמון גם בשאלה הבאה. הרי עם ישראל ידע שהם הולכים לצאת ממצרים. אמותינו, אמותינו הצדיקות והקדושות בוודאי לא חיכו לרגע האחרון, לארבע לפנות בוקר, פחות מ-20 דקות לפני שפרעו יבוא, כדי להתחיל את הבצק. אבל לא ייתכן שמאות אלפים של נשים התחילו בדיוק 20 דקות לפני הגירוש להכין בצק. הלא את הצדה לדרך היו צריכים להכין עוד אחר הצהריים של יום לפני כן. הלא הם ידעו שהם יצאו. אך כיצד זה בדיוק ביחד ממש לפנות בוקר כולן התחילו להכין בצק? ההסבר הוא, לעניות דעתי, הוא שאכן אמותינו הכינו בצק מבעוד זמן. אבל קרה פה משהו משונה, משהו מוזר. מישהו התערב בחוק הכי אלמנטרי במטבח. כששמים קמח ומים, אז פשוט שלאחר מספר דקות או שעה, הקמח יתפח. והנה כאן הקמח לא תפח. הבצק סירב לתפוח. ואף על פי שניסו להוסיף אולי שמרים, שמרית, או כל דבר מחמיץ, הבצק סירב לתפוח. וכל ברדת לא יופה מצות סתם, אלא אם כן הוא מחויב, וכאן הם לא היו מחויבים, היו צריכות להכין צדה לחם, חמץ, ולכן הם המתינו והמתינו והמתינו, עד שפרעה בא לגרש אותם, והם נשאו את הבצק על שכמם. וגם כשהגיעו לחניון בסוכות, והדליקו טבון, הם פתאום מגלים להפתעתם, שהבצק טרם החמיץ, וכאן הם הבינו. פתאום נפל האסימון, פתאום הם הבינו שיד נעלמה, הלא היא ידו של הקדוש ברוך הוא, היא זו שעקבה את תפיחת הבצק, את החמצת הבצק. ומשכך הם הבינו שזה סימן מהקדוש ברוך הוא, וזאת הייתה ההבהרה, וזה היה הסימן הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא ידו בכל המהלך הענק של יציאת מצרים. אמנם היו לפני כן 10 מכות והרבה דברים מופלאים, אבל דברים על טבעיים דרכם שירשימו את האדם בזמנם, אבל אחרי יום, אחרי יומיים, הרושם של הדבר המופלא שיוצא מגדר הרגיל הולך ומתפוגג, הולך ונעלם. אבל חוק אלמנטרי ופשוט כל כך שהוא נעצר שהוא יש בו כאן התערבות של הקדוש ברוך הוא בחוק הכי פשוט שבעולם. כל עקרת בית, אפילו שלא למדה פיזיקה או כימיה, היא יודעת שהבצק עתיד לתפוח, וכאן פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב. זה הבהיר, הפנים, העמיק לעם ישראל שהגואל הוא הקדוש ברוך הוא. ומוסיף המהר"ל מפראג, מדוע הלחם הזה נקרא לחם עוני? מפני שהלחם הזה הוא הבצק בעצמיותו, ללא תוספת, ללא התערבות של כוח חיצוני שגורם לריאקציה ולתהליכים ולתפיחה. וזה הסמל גם לגאולה של עם ישראל. הגאולה של עם ישראל קודם כל היא על ידי הקדוש ברוך הוא. והדבר השני, הגאולה היא מתחילה בחיבור אל העצמיות, אל העצמיות נטולת ההשפעות החיצוניות. כשעם ישראל מתחבר אל העצמיות, אל הפנימיות, אל תכלית מציאותו בעולם, זוהי גאולתו. וכאן נקודת הזמן שהוא מתבלט, הוא מוכן לתעודתו על אדמות. וזה גם כמובן סמל לדורות. אנחנו אוכלים את המצה, את לחם העוני, על מנת להזכירנו שאנו איננו תלויים בטבע, אנו איננו תלויים בחוקי הטבע, אנו תלויים וקשורים בנשמתנו אל ההנהגה האלוקית המתעלה ומתרוממת מעל כל חוקי הטבע. וכאמרתו הנפלאה של רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן הם עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו בן חורין. אנחנו, יש לנו חוק אחר, החוקיות המלווה את עם ישראל ומדריכה את דרכו היא חוקיות אלוקית, היא אידיאל האלוקי שלשמו הופענו בעולם, לפרסם את שם השם, את שם השם בעולם, לפרסם את העובדה שהמנהיג והמנהל של העולם זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכשאנו מתחברים אל הזהות הפנימית הזאת, אנחנו גואלים לא רק את עצמנו אלא את כל העולם כולו. נזכה בעזרת השם שנפנים ונכיר בכך שכל מה שעובר עלינו בימים המורכבים והקשים האלה זו ההנהגה האלוקית המכוונת אלינו, המכוונת אותנו להעמיק ולהתחבר אל העצמיות, להיות נטולי השפעה חיצונית המסיטה אותנו מן התכלית ומהתפקיד הנעלה שלשמו נברנו ונולדנו. נתפלל לשובם של כלל החטופים, נתפלל לשלומם ובריאותם והצלחתם של כל חיילי צה"ל לכל כוחות הביטחון, אמן. ולרפואתם השלמה של כל פצועי הלחימה בכלל חולי עמו ישראל.
אמן.
שבת
אמן.
שלום וחודש טוב לנו ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי. שבת שלום ומבורך. ואנחנו נשמע עכשיו את חלקת אלוקים עם יונתן רזאל.
ידעתי בנסבי הבא בתוך השקט הכחול, לו ידעתי ככה לחיות לקבוע ולעד ולחנות. חלקת אלוקים מפסד שמה דבר לא אבקש, רק אבן קטנה מושי להניח בצל הזית ונשקות הבאים שנה. חלקת אלוקים מפסד שמיים דבר לא אבקש, רק אבן קטנה מושיע להניח בצל הזית ולשקוט 40 שנה. הימים שעוד נותרו לאהבה חומקים מבין האצבעות, ואנחנו לא נבקש לא עוד ואף לא רמז לנו.
חלקת אלוקים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה, מושי להניח בצל הזית ונשקוט 40 שנה. חלקת אלוקים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה, מושי להניח בצל הזית ונשקוט 40 שנה. זה ייקח אותי אל אותה שלווה שידעתי, אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל הרס ילדותי. אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל הרס ילדותי.
פינת מטבעות לשון מן המקורות, השבוע נשוחח על הביטוי סעור, והמקור שבעת ימים סעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובזרח הארץ. מה זה סעור? ובכן, סעור, על פי האקדמיה, סעור זה בצק חמוץ שמציס ומטפיח גוש של בצק העומד לאפייה. סעור זה גם פגם. סעור שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, כך במסכת פסחים. סעור שבעיסה זה תמצית הדבר, זה העיקר, זה הגורם המציס. חזר לסורו. על אדם ששב לדרכו הרעה אומרים שהוא חזר לסורו, או בהגיה הרווחת יותר היום, חזר לסורו. ומקורו של הביטוי בספרות חז"ל, כגון גר שחזר לסורו. כך בבבלי מסכת גיטין ממהי עמוד ב'. אך מה המשמעות המילולית של חזר לסורו? בציווי על חג המצות נאמר, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך סעור בכל גבולך. כך בשמות י"ג פסוק 7. סעור הוא חתיכה של בצק חמוץ, המטפיחה את העיסה לפני האפייה, והופכת אותה לחמץ. לכן, בהשאלה, סעור הוא יסוד ושורש, מקור היווצרות הדבר. צורתו המקורית של הביטוי חזר לסורו הייתה כנראה חזר לסעורו, כלומר חזר למקורו, למצבו הראשוני. ואומנם בתלמוד הירושלמי מצוי הכתיב חזר לסעורו, כך במסכת עבודה זרה. ובמקצת כתבי היד של מחילתא דרבי ישמעאל מוצאים לפי שסעורו רע. ובכן, הביטוי חזר לסורו משמש אצל חכמנו ז"ל בהקשרים שליליים שבהם המצב ההתחלתי שחוזרים אליו הוא מצב רע. כך נתפרש לימים הביטוי במשמע שב להתנהגותו הקלוקלת, והמילה סור נותרה בלתי מובנת. אבל אנחנו נקרא גם ממקורות אחרים, כמו למשל מהתוספתא. איזה הוא סעור המחמיץ את אחרים, וחמץ שנתחמץ מידי אחרים? מתי נקרא סעור? מי שיפסל מלאכול הכלב. כך בתוספתא יום טוב פרק א'. עוד נקרא בעוד מקור של רשר הירש, כך כותבת לי גברת שרה נבנצל, כל שעור, שעור וחמץ מסמלים עצמאות וריבונות. מתחילה היו ישראל אוכלים מצה, ואילו היה גורלם תלוי בהם, עדיין היו אוכלים לחם עוני. משום כך, ביום הזיכרון של יציאת מצרים, נשבית כל שעור וחמץ מגבולנו. את מקומם תיקח המצה, והיא תזכיר לנו מחדש את העובדה שלא בידינו קנינו חירות ועצמאות, אלא בחסד השם. עצמאות מדינית בקרב העמים הובטחה לנו בשכר קבלת עול מלכות השם. דבר זה יבוא לידי ביטוי בחג השבועות, שהוא יום הזיכרון של יום מתן תורה, שכן יום זה הוא גם יום הביקורים, ובו נגיד להשם כי באתי אל הארץ. כך כותב רשר הירש. אז יראה ישראל לפני השם בשתי לחם חמץ של חירות ועצמאות. כך יבטא שזכה בחירות ובעצמאות בשכר קבלת עול תורה ומצוות. ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, אין לעלות אותו כאישה, כדי לפרנס בו את אש הקודש. לא הוא יהיה ביטוי להנחת רוח להשם. שכן מה שקרה במזבח כבר היה בידינו לפני ההקרבה, והננו מבטרים עליו עתה כדי לעשות בו את רצון השם. אך עצמאות מדינית המסומלת בשעור לא הייתה לנו משלנו כל עיקר. לא נוכל להקריב אותה בתורת אישי ריח ניחוח, שהרי מעולם לא הייתה בידינו. עד כאן דברים על הביטוי שעור. יהיו דברי התורה מקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו, ולכל חללי צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה והקריבו עצמם על קידוש השם, הצלת עם ישראל וארץ ישראל. כמו כן, לרפואת הפסועים ולהחזרת כל החטופים במהרה ובשלום, אמן. ואנחנו מצפים לעוד שלושה שיחזרו בשבת בעזרת השם.
יודע חקלאי פיקח שבדעת הפך תוכל לחם, שלח לחמך, ואם אין לחם אין תורה, וברוך המותי לחם מן הארץ. יו יו בש הכל בש
ארץ אבת חלב, חלב ודבש, ארץ אבת חלב, חלב ודבש, ארץ אבת חלב, חלב ודבש, ארץ אבת חלב, חלב ודבש. חלב ודבש, ארץ אבת חלב, 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 אבת חלב ודבש, ארץ אבת חלב, אבת חלב ודבש.
השיבולים עומדות במתח לראות מה בדואר שוב מתפתח, ושוב אשן שחור ממשיך להמריא מעל השטח. אולי סוף סוף בכל זאת זה יביא קצת רווח, אך מן האוקיינוסים עולה רק ריח, 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 ריח. יו, יו.
ארץ אבת חלב, חלב ודבש, 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 ארץ אבת חלב, אבת חלב ודבש, ארץ אבת חלב, אבת חלב ודבש.
ברכות לארד אחינו הקטן שגדל וגדל וגדל, במקום למדוד לנו את המים פתאום מונה לנו את החשמל. עד את כולכם נשאל בנימוס.
בעוד מספר דקות אנחנו נשמע את כבוד הרב דוקטור רעיר הילר בפינתו חיים עם ערך.
ראיתי כבר אוחות הזאת חורר עמים, אתה לקטן מתנוע, בטוח בעצמו הכל יודע. הכל מובן, חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע, אך מרחוק אולי ענה שוב זורחת.
שלום ומי שיר נעשה דיגון של רואה.
כמה יפה, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל
מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ.
מאזינים יקרים, נמצא איתנו כבוד הרב דוקטור ראיר הילר שישוחח בפינתו חיים עם ערך, ישוחח על נושא של מה המשמעות העמוקה של ראש חודש שבט. דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, שלום כבוד הרב.
שלום הרב עמוס.
שלום, שלום, שלום.
שלום למאזינים, למאזינות, ערב שבת שלום.
שלום.
ערב שבת פרשת בו, והתחלנו, נכנסנו לתוך חודש שבט.
כן.
אז באמת נדבר קצת, קודם כל כמה מילים בכלל על עניינו של ראש חודש. ראש חודש הוא לא רק היום הראשון של החודש, ראש חודש הוא הראש של החודש. וכמו שראש השנה זה לא רק היום הראשון, אלא זה יום שמשפיע על כל השנה, וזה כמו בגוף האדם, הראש הוא לא רק איבר ראשון מלמעלה, אלא הוא מרכז הפיקוד המכוון. ככה בראש השנה אנחנו מתפללים ביום הזה על הברכה של כל השנה, וכך כל ראש חודש אנחנו מתפללים ומחכים לחודש מוצלח. כמו שאנחנו אומרים בברכת החודש בשבת מברכים, לפחות לפי נוסח אשכנז, שיהיה לחודש הזה לטובה, לברכה, לששון, לשמחה, חיים של שלום, חיים של ברכה, חיים של אושר וכבוד, חיים של יראת שמיים, וכן הלאה. אז גם ראש חודש זה הראש של החודש. וראש חודש שבט, בכל חודש יש איחוד. חודש שבט זה תאריך קודם כל שכתוב בתורה. יש עוד ראש חודש, שני ראשי חודשים שכתובים בתורה, או בעצם הייתי אומר שלושה. האחד זה ראש חודש ניסן, שבו נאמרה הנבואה למשה שנצא ממצרים ושיכינו את קורבן הפסח, ופרשת השבוע שלנו, פרשת בו, פרק י"ב פסוק א'. ראש השנה, החג ראש השנה, הוא גם נאמר בחודש השביעי באחד לחודש יום הזיכרון, יום תרועה יהיה לכם.
כן, זה שהוא החודש השביעי מניסן, כי יש ניסן, ראש ראשי כן. חודשים.
יש כן. עוד יום ראש חודש שזה א' אב, שזה נאמר, זה יום פטירתו של אהרון הכהן. והראש חודש שבט הוא נקר בפסוקים הראשונים של ספר דברים, שמשה רבינו מלמד את ישראל את ספר דברים בשנה ה-40, כשהיינו במדבר, בשנה האחרונה, בחודש ה-12, חודש 11, באחד לחודש. ספר דברים הוא ספר של משנה תורה, הוא ספר שמכין אותנו לייעוד הלאומי שלנו. הייעוד הלאומי זה לחיות חיי תורה, אבל לא במדבר, אלא לחיות אותם בארץ שהבטיח לנו השם. שם בארץ אנחנו ניכנס, נתנחל, נבנה את המקדש, שם נקים מלכות, סנהדרין, מערכת שופטת, מלכות, כהונה, שם נחיה את החיים השלמים שלנו. אז במידה מסוימת, כך כותבים בעלי החסידות, ראש חודש שבט הוא שקול כחג השבועות. כמו בחג השבועות קיבלנו מלכות שמיים, קיבלנו את עשרת הדיברות, כך שקול לחג השבועות א' שבט. אבל לא רק א' שבט, אותם 36 ימים עד פטירתו של משה בזין אדר הם ימים חשובים, הם ימים שיש בהם הכנת הלב לקבל את התורה. אבל אני חושב שיש דברים נוספים. החודש הזה, שבאלף שבט לפי בית שמי זה ראש השנה לאילן, והלכה כבית הלל שבטו בשבט, אנחנו בחודש הזה יוצאים ורואים את השדות. אני עכשיו מדבר איתכם מתוך שדה פורח, מתוך צמחייה שאחרי הגשם, ואומנם העצים עצמם הם עדיין בשלכת, אבל הקשרים שבין האדם לעץ, האדם עץ השדה, הם כל כך מרובים. כל כך הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד מהעץ. העץ, אם נתבונן, הוא יכול להיות ממש המורה שלנו. העץ, המון המון דברים, רק נגיד ממש ככה על קצה המזלג. העץ יונק ממקום נסתר. מי שלא מבין מה זה עץ וחושב שהעץ זה מה שבולט מעל פני האדמה, אז הוא לא מבין את כל הדבר המופלא הזה שנקרא עץ. עיקר החיות שלו היא מהמקום הנסתר, מהשורשים, מהמקום שהוא לא נראה, ממעבה האדמה, מהשורשים התמונים בתוך האדמה.
כן.
וככה האדם, יש בו גוף, הגוף גלוי, החלק הפנים פנימי שלו זה חלק שהוא לא נראה, אבל הוא העיקר, הנשמה. אדם שרק חי במחשבה מטריאליסטית, שמה זה אני? אני זה העצמות והבשר והשומן ומה שאני רואה בריא, הוא לא מבין מה זה אדם. אני חושב שהאדם זה איזשהו חפץ. עיקר האדם זה הצלם אלוקים שבו, זה הנשמה שבו, זה הכוח הרוחני שמחייר אותו, ומכוחו פועל גם הגוף, המכונה שנקראת גוף. זה צד אחד של השורשים בדומה לעץ. יש צד נוסף, האדם, החיים לא מתחילים ממנו. מה עם ההורים שלו? מה עם הסבא והסבתא? מנוחתם עדן? הוא יונק משם, מאותו מקום נסתר, מאותם האבות שלו. כל אחד יונק, ובמודע או שלא במודע, מאביו ומאמו ומסבא ומסבתא. ולא רק זה, אלא אפילו אם הוא לא הכיר אותם, הם משפיעים עליו. אנחנו מאמינים שיש, כשם שהחיים יכולים לזכות את הנפטרים, כאשר אדם חלילה הוריו נפטרו, אז יש הלכה כשם שהוא מכבדו בחייו, מכבדו במותו, מכבדו בחייו, זה יותר מובן, מכבדו במותו, קדיש, משניות, צדקה, מעשים טובים לעילו נשמתם. אבל באותה מידה יש מידה הפוכה, שהאבות מתפללים על הבנים. האבות מלמדים זכות על הבנים, מעוררים עליהם זכויות. לכן כשאנחנו למשל מתפללים על קברי אבות בחברון, ובכלל כאשר אדם פוקד את קבר אבותיו, הוא מאמין באמונה שלמה שהם לא רק קבורים וזהו, אלא הגוף כאן, אבל הנשמה פועלת, נמצאת, ויש לה גם השפעה על האדם. כמובן יש עוד הרבה מאוד נקודות לימוד מהעץ. אפשר למשל מהעץ ללמוד אופטימיות. העץ הוא לא מתייאש. ואם מישהו בא בחמת זעם וקצץ ממנו ענפים וקרת ושבר בחמת זעם, העץ לא נכנס שהוא, אוי, זה יפגעו בי, אני עצוב, אני מיואש. אדרבה, הוא אומר, לא תנצחו אותי, הוא כדברי השיר, ומאותו מקום שנחרט, משם הוא יוציא כמה ענפים. הוא יגיד, אני אנצל את המשבר, המשבר יהפוך להיות אותיות מבשר. אני אצמח מתוך השבר, אני אגדל מתוך השבר. כן, ולמשל עץ ששתלו אותו במקום לא כל כך מוצלח והשורשים שלו נתקלים באיזה סלע, אי אפשר לעבור אותו, פתאום אתה שם לב שהוא שולח את השורשים, עוקף את הסלע, מחפש את המזון, מחפש ומוצא. במילים אחרות, העץ הוא כל, יש לו המון אופטימיות, למרות שהוא לא נקרא חי, הוא לא שייך למחלקת בעלי חיים, הוא שייך למחלקת הצומח, אבל צומח וצומח, הוא לא מפסיק, הוא מתגבר על קשיים, לפעמים יש רוח שערה, סופה, אולי אפילו קרה לו משהו, והוא ממשיך, הוא לא דורך במקום. וגם אנחנו, אסור לנו לעצור ולדרוך במקום. יש אנשים שיוצאים לפנסיה. האם פנסיה זה עצירת החיים? האם זהו, עבדתי מספיק ועכשיו אני רק יושב בבית קפה, מסתכל על השמיים, מסתכל על הארץ, מסתכל על השעון, מסתכל על הרמי ועל הפוקר ועל הקלפים, וזהו, ככה מעביר את הזמן? ממש לא. ילכו בחיל אל חיל. כך מאבותינו נהגו. שהמשיכו מחיל אל חיל, ממש כמו העץ.
כן, אמן.
אפשר עוד להגיד הרבה דברים, ובהחלט אפשר עוד להרער המון המון דברים על המשמעות של העץ, על זה שהוא משאיר אחריו המון תולדות, גרעינים, שתילים, איחורים, שיוצאים מפירותיו. תשים לב שהעץ הוא גם מאוד לא אגואיסט, הוא מעניק ומעניק ומעניק, מעניק בצל, מעניק בפירות, מעניק באבנים, איחורים, הוא ממש, יש, נכון, יש ספר כזה, העץ הנדיב, אתה זוכר כן. את הסיפור הזה, העץ הנדיב.
כן, נכון.
מילים אחרות, גם אנחנו צריכים ללמוד מהעץ, ובפרט השנה, שנה של מלחמה, שנה של משברים, שנה של עצבות, אירועים עצובים לא מעטים, אבל גם שנה של התגברות על משברים.
בעזרת השם.
כאשר אנחנו רואים, למשל, סתם חזרה הנערה הזאת, הבחורה הזאת, אגם, ואתה שומע את אמא שלה, ואותה, איזה דיבור, איזה גבורה. תעצומות
נפש.
איזה תעצומות, וזה מחזק. ואתה יודע מה, רבי עמוס, משפט לסיום. כל בוקר אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגויים. ולנוכח הסרטונים האלה, סרטוני הזוועה שבאים מעזה, כמה אני מאושר לברך שלא עשה ניגויים, כמה אני שמח שאני לא שייך לזוהמה הזאת, כמה אני שמח שיש, שעם ישראל יש לו אנשים מצילים, אנשים טהורים, אנשים גיבורים. ויראינו השם ישועות,
אמן.
שנזכה לשובם של כל החטופים.
אמן, אמן.
ובמהרה בימינו ראינו קצת, ובעזרת השם נראה את השאר, שיהיה לך ולמאזינים ולמאזינות שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן, אמן, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב. אני רוצה לברך את רעייתך, את הרבנית אסי, שפרשה לגמלאות, שתמשיך לעשות חיל כמו שעשתה עד היום, עשייה פוריה לטובת הציבור, לטובת הקהילה, שיהיה לה הרבה אושר, גם לך וגם לרבנית. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. שבת שלום.
נשאר, די לנו ועותר, רק נדע לתת ולוותר. בארץ של פרחים אנחנו מוכרחים לשלב ידיים כמו אחים. אין לנו שום ברירה, זו ארץ הבחירה, אחריה בטוב וגם ברע. יש לנו עיר שלם ועוד הלב פועם, ארץ אהובה, ארץ אהובה. קדושת עולם ואהבת חינם, יש פה, יש פה רגש לאדם. יש פה שדות פורחים, שירה של מלאכים, יש פה שער ולבבות פתוחים. יש גם שבעה מינים ולם נורא קנים, דגל חול לבן, נדלן אני. ישן וגם חדש, הלב נפתח נרגש, יש עוד אבן אבן למקדש. אין לנו שום רירה, זו ארץ הבחירה, אחריה בטוב וגם ברע. יש לנו עם שלם ועוד תלך פועם, ארץ אהובה, ארץ אהובה, ארץ אהובה.
צופים, צופות, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, תוכניתנו לחד עודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת, פרשת בו, על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים ב-4:32 דקות. בתל אביב ב-4:55 דקות. בחיפה ב-4:41 דקות. באריאל 4:54 דקות. צאת השבת בירושלים ב-5:51 דקות. תל אביב ב-5:53 דקות. בחיפה 5:51 דקות, באריאל 5:51 דקות. נשוב בתוכניתנו תוכנית נוספת של אחד עודי, של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי, בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך ההזנה הנעימה. אנו מצפים בחלון עיניים לשובם של חטופות וחטופים נוספים, ומחר יגיעו שלושה חטופים בעזרת השם, ואנו מתפללים לשובם של יתר החטופים ויתר החטופות במהרה, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
פרדס ליד השוקת, צל ארבעים וירוקת, וציפור שוטה. אשכולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ, ואני כמותה. עוד אני פוסע לחפש אחרי אהבתך, היי. ואני יודע אתה מעונה, חמה בוערת, אבל פה עמוק הערב וכמעט הסתיו. אם תתאי ושוב תבואי, עוד אהבתנו פה היווה אני איתה. עוד אני פוסע לחפש אחרי אהבתך, היי. ואני יודע אתה מעונה,
בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, Hallelujah Shabbat Shalom, Hallelujah Shabbat Shalom. Hallelujah Ele Bekotcho, Bekotcho, Bimromav Ben Mikdasho, Mikdasho. Hallelujah Bechidom, Halilim Ubemizmor. Hallelujah Shabbat Shalom, Hallelujah Shabbat Shalom. אל בקודשו, בקודשו, מרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה.